משפט סימן בייס, כתב, וכנאי אין בכל מוקום, שטוב יהיה בירן כבית דין הגדול, ובעקים ואישים והפקירן הפקר כפי המנהג. אף על פי שיש חולקים, וסירו הוא דיפך בירטוב יהיה באלה, רק להכריח את ציבור במה שהיה מנהג מקדם, כולי, אבל אינם רשאים לשנות את דבר, במידי דיקרת חילהי ובסדר להי, אי להפקיע ממון שלא בדעת כולו. ראשית כל, יש כאן שתי דעות ברמז, בעניין סמכותם של זין טוב יאיר, להפקיר ממון, או לעשות משהו שיבוא מזה רבחה להי ופסידה להי. שיש להם סמכות לשאר דברים, להפליסים כדומה, זה לדעת הכל. אבל יש כאן מחלוקת בעניין רבחה להי ופסידה להי. ראשית כל, יש למוד על מה פליקי אלו שתי השיטות. שנית, המחמש שם כתב, כל בטן אפילו אינם סמוכן בארץ ישראל. אם רואים שם פרוצים בעבירות, דנים דין מיטה, בין ממון, בין כל דין עונש, ואפילו אין בדבר עדות וגורה. ודווקא, גדול הדור, או טובי ועיר. יש כאן עוד הלכה, באותו האסיף. הלכה שיש בסמכותם של שבע טובי העיר להניש שלא מן הדין. סמכות זה שייכת או לגדול הדור או לזיין טובי העיר. ויש כאן בעיה. זה רשות לא רק לגדול הדור, אלא לזיין טובי העיר, אז למה לא לכל בית דין ובית דין? מה תוקף יש בזיין טובי העיר יותר משאר בתי דין? בסוף לזה, עם סמכותם של זיין טובי העיר, עם כוח בית דין, אז למה אין כאן סול קורבן? בוודאי, כשהם מתאים מיסים או משהו אחר שיש בכוחם לעשות בתוך בני מיר, בוודאי יש בין בני מיר קרובים, ולא מצאנו בשום מקום שיהיו פסולים אצל בני מיר שהם קרובים. אז אם תוקף זיין טובי עיר וסמכותם מכוח בית דין, אז למה אם סול קרובה כמו בכל בית דין? בהלך הזו, יש לנו סמכות של זיין טובי עיר בכמה עניינים. להטיל מיסים, מהכיוון שיש לו מן הדין, וגם להפקיר ממון. מחלוקת, רבחה לזה על הרי, בסדר לזה, אבל יש להם סמכות גם להפקיר ממון. יש עוד הלכה התלויה בשבע טובי בעיר, וזהו לעניין הפקעת קדושה בית הכנסת. ובגיל הדף כבר, לא שונה אלו שלא מכרו שבע טובי בעיר במעמד אנשי בעיר, אבל מכרו שבע טובי עיר במעמד אנשי עיר, אפילו למשתה בשיפרו שבדם. זאת אומרת, שיש בכוחם של זיין טובי עיר להפקיע קדושה את הכנסת ולמכור את הכנסת ולעשות בהדמים מה שהם רוצים. הם יכולים לקבל את הכסף, ולבזבז את הכסף על שיכר וקדומה. וזה רק בכוחם של זיין טובי עיר. ובזה יש עוד תנאי, שיהיה המכירה של בית הכנסת במעמד אנשי העיר. נשתדל להבין הלכה זו בנוגע לסמכותם של זין טוב העיר בעניין מכירת בית הכנסת והפקעת קדושתה, ואחר כך נעזור לקושיות ראשונות. המורחק כתב בעניין מעמד אנשי העיר. הוא כתב הזה לשונו. כיוון שכך בידם להפקיע קדושת בית הכנסת וקדושתו, אך אופי שיש לכולם חלק בה וכולי, מכל מקום מעשיהם קיים על ידי מעמד אנשי עיר וקדושו, מעמד אנשי העיר שעושים בפרהסיה ועם מוחי בידם, שאם דברי שצריכים לומר הן, אם כן לא עשו שיבתו בעיר, אלא כולם. המורחן מדגיש שיש בכוחם של טוב העיר למכור בית הכנסת, אפילו אם יש מבני העיר שמוחים בידם ואינם רוצים בזה, ואף על פי כן יש בידם בכוחם וסמכותם למכור את בית הכנסת ולהבטיח קדושתה. אבל בתנאי שיהיה במעמד אנשי העיר, והוא מדגיש שמעמד אנשי העיר אין המובן שעל ידי מעמדם הם מסכימים כולם בפה אחד לזה, אלא למרות שיש ביניהם שאינם מסכימים, יכולים זין טוב העיר למכור את בית הכנסת, ומעמד אנשי העיר זה תנאי שצריך שיהיה המכירה בפרהסיה. וכאן הקושיה, למה בעניין בפרהסיה, מעמד אנשי העיר, כדי להפקיע קדושת בית הכנסת, כדי שתחול קדושה בבית הכנסת, בוודאי לא בעניין מעמד אנשי העיר, לא בעניין של פרהסיה, וכאן להפקיע להוריד בית הכנסת בקדושתה, בעניין דווקא שבמעמד אנשי העיר, כדי שיהיה בפרהסיה. יש לנו תשובה מאת הרמב"ם, תשובה שמובא בשיטה מקובצת בבבל מציאה. שאלו מהרמב"ם, מי שכמה מן השומרים ספרי קודש וקצת בתי כנסיות של מדינות, אם נאמר שקנה, או אם צריך להחזיר לאותו בית הכנסת ולזולתו. תשובתו של הרמב"ם, אם ביזה זו הייתה במצוות המלך, קנה או בטל דין הקדש, ואפילו כלי המקדש כשנשללו בתהילה קדושתם, אמרו, ובאו בפריצים וחללוה. אמנם, אם נשללו בלי רשות המלך ונגנבו, אז יחזור זה הספר למקומו, כמו שנתבאר אצל מי שנגנבו לו פיניו וספריו, וכתב משה. זאת אומרת, כשהשאלה אודות אותו הספר תורה, אז דעתו של הרמב״ם שתלוי אם ספר תורה נגנבה במצוות המלך או אם לא נגנבה במצוות המלך. זאת אומרת, שבו אנשי חייל ותפסו את הספר, אז תלוי אם תפסו את הספר במצוות המלך, אז יש כאן איזה קניין, וצריכים להחזיר את הספר למקומו הראשון. אם זה לא היה ברשות המלך, לא היה במצוות המלך, אז הם כסתם גזלנים ומחויבים להחזיר את הספר. קוראה לבעלים הראשונים. כמובן, שהרמב"ם כאן מקדיש שיש קניין כיבוש מלחמה. אם יש קניין של כיבוש מלחמה, אז הכובשים קונים את הספר, ואין כאן מצוות המלך, אז אין כיבוש מלחמה. כיבוש מלחמה זה רק בדבר המלך. אם אין כאן כיבוש מלחמה, אז צריכים להחזיר את הספר לבעלים הראשונים. אבל הרמב״ם מביא ראיה לזה. הוא מביא ראיה מהדין של ברוך חלון וקבילוה. הוא מביא ראיה מההלכה אצל אבני המזבח שקצצו על ידי היוונים. מה שהייחוד יש לו זה כאן, עניין של כיבוש מלחמה זה דבר מבורר. ולא היה לו לרמב״ם להביא שום ראיה מעניין הפקעת חידושת בית המקדש. כנראה שהרמב״ם בא בזה להסביר העניין במובן של כיבוש מלחמה. ואני הודעתי, הרמב״ם קובע כאן שההלכה כדברי הרשב"א בניגוד לדעתו של רש"י. יש לנו מחלוקת בעניין כיבוש מלחמה. לדעתו של רש"י, בגיטין דף ל"ח, כיבוש מלחמה קונה להכובש רק כשיש ייאוש. אם הבעלים מתייאשים, וכמובן, כרגיל, הם מתייאשים מפני שלקחו מהם בחזקה, ואין להם השגה שיבוא בחזרה לרשותם, אז אין להם סיכויים לזה, הקונה קונה אחר ייאוש, ויש כאן ייאוש ושינוי רשות. זאת אומרת, הודעה פרטית, כיבוש מלחמה אינו קניין חדש, אלא זה סתם קניין זילה. קניין זילה על ידי ייאוש ושינוי רשות. בניגוד לזה, דעתו של הרשב"א. דעתו של הרשב"א לא עניין ייאוש. כיבוש מלחמה הוא קניין אפילו אם הבעלים אינם מתייאשים. זאת אומרת, לדעתו של הרשב"א, כיבוש מלחמה הוא קניין חדש. ולכן, בסוגיה של באו פריצים וחיללוה, רש"י מפרש את הסוגיה כשיטתו. מזבח ששקצו אנשי יוון לעבוד הזרה, רש"י, במילים קצרות, הוא מקשה איך נאסרו אותם האבנים, אין אדם עושה דבר שאינו שלו. רש"י מסביר, זה אף על פי שאין אדם עושה דבר שאינו שלו, הטעם הוא משום ובאו פריצים וחיללוה. זאת אומרת, שעל ידי באו פריצים וחיללוה יצאו האבנים מקדושתם, ואחר כך באו וקנו אותם ונעשה שלהם, מאחר שנעשה שלהם, הם היו יכולים לאסור את האבנים. זאת אומרת, שכל זמן שהיה הקדש, אז אין גזל אצל הקדש, אבל כאן יש גזרת הכתוב מיוחד, שעל ידה יצאו האבנים לחולים, ואחר כך נכנסו לרשות הכובשים, וכשאסרו את האבנים על ידי שעשו עבודה זרה מהם, על ידי זה נאסרו. רמב״ם כנראה מפרש את הסוגיה שזהו לא דין מיוחד בהפקת קדושת הקדש, שזה עניין של כיבוש מלחמה. אבל בכיבוש מלחמה יש דין חדש. ראשית כל, יש כיבוש מלחמה אף על פי שאין ייאוש בדעתו של הרשב"א. ולכן יש כיבוש מלחמה גם אצל הקדש. אף על פי שאין קנייני גזלה אצל הקדש, אבל מאחר שבין כך ובין כך כיבוש מלחמה היא עניין חדש, זה קניין חדש, וקניין חדש זה מועיל גם כן אצל הקדש, להוציא מרשות הקדש, אף על פי שגזל אינו מוציא מרשות הקדש, אבל כיבוש מלחמה כן מוציא מהקדש. ולכן, כשהרמב״ם מדבר אודות לספר תורה, והוא בא לחלק בין חיילים שתפסו ברשות המלך, ותפסו שלא ברשות המלך, ומביא ראיה מבואו פריצים וחילולוה, ומביא ראיה שיש כאן חידוש בכיבוש מוחמד, הוא מכריע בזה בשיטתו של הרשב"א, זוטתו של הרמב"ם גם כן, שאין צריכים איוש, ובכל אופן, אם היו הכובשים מציווי המלך, אם זה היה במצוות המלך, אז הם צריכים להחזיר לבעלים הראשונים. זאת אומרת, שלדעתו של הרמב"ם, יש כאן קניין חדש של כיבוש מלחמה, ולדעתו של הרמב״ם זה מיוסד בהי בינה של באו פריצים וחיללוה. ידועים דברי הרמב״ן בספר המצוות, שלדעתו המילה מלך זה לא רק מלך, אלא מלך או שופט או כל מי שעם ברשותו. ואם כן, אם זה מלך או שופט, או כל מי שעם ברשותו, אז יש לומר שגם זין כתובי עיר שנמחו רבים עליהם, הם כמלך בעירם, והם מבואר בדברי תשובות הרשב"א, להתביע על המיסים והארנונות, שהרשב"א כתב שכל שעשו רוב עיר עשוי, והיחידים כנתונים תחת יד הרבים, והרבים הם ליחידים כבעיר, ככל ישראל למלך. זאת אומרת, הרשב"א מדגיש שהיחידים, זה אנשים, אלו האנשים הפרטיים שבעיר, הם כבני המדינה לעומת המלך, וזין טוב עיר הם כמלך לגבי בני עיר. ואם כן, שפיר יש להבין מה שלהוציא מקדושת בית הכנסת בעינן בפרסיה. המורכה מרגיש שמעמד אנשי עיר זה כדי שיהיה בפרסיה. כיבוש מלחמה זה בא בחזקה. המלך נוטל מה שהוא רוצה לטוב, אבל זה רק כשהוא כובש. איך אנו רואים במחירת בית הכנסת איזה כבישה? הזין טובי ועיר אינם לוקחים את הבית הכנסת בכלל, הם לוקחים כסף בשביל בית הכנסת, והקונים נכנסים ועושים מה שבעלים עושים ברשותם. איפה יש כאן מעשה כיבוש על ידי זין ובעיר? לפי דעתי, בא המרדכי להדגיש שהכבישה זה מה שעושים בפרהסיה. זה שמוכרים בדווקא במעמד אנשי עיר, ואין איש יכול להגיד נגדם, אין יחיד יכול להקיף על ידם. זהו ראיה שהזין ויעיר הם כובשים את בית הכנסת, רק על ידי זה יוצאים מקדושת בית הכנסת. אז זין ויעיר במחירת בית הכנסת כנראה הם פועלים כדין מלך למחירת בית הכנסת, והם קונים את בית הכנסת ומורידים את בית הכנסת בקדושתה על ידי קניין של כיבוש מלחמה. ואך ורק על ידי כיבוש מלחמה יכולים הם להתקיע את קדושת בית הכנסת. ולכן יש לנו להבין גם כן מה שהרמ"א מביא החולקים, המחלוקת בנוגע לסמכותם של זין טובי ועיר להפקיר ממון במקום שיש רבקה לזה ובסדה לזה, שהם יכולים להכות ולהעניש שלא מן הדין, זה גם כן מתים מלך, לא רק בית דין יכול להניש שלא מן הדין, אלא גם המלך, כמו שמובא ברמב"ם, מלכות רוצח, שלתיקון המדינה הוא יכול להרוג אפילו רוצחים למשל, יכול להרוג אפילו בלא עדות ברורה, אפילו בלא שני עדים, אז סמכות זה יש לבית דין, ויש למלך, ויש לזיין טוב היעיר, כשהם פועלים בתור מלך באיראן. אז זה המחבר נוקד להלכה, שזה בסמכותם של זיין טוב היעיר באיראן. אבל כשהוא מדבר, כשהרמה מדבר, על הפקר בית דין, ויש כאן מחלוקת, אם הם יכולים להפקיע באופן, שירב כבזה בסדר לזה, וזה כבר יש לנו מחלוקת. וגם מניעות דתי, יש לומר שזה גם כן תלוי במחלוקת ראשונים בנוגע לכוחו וסמכותו של המלך. הרמב"ם, בשתי הלכות, הוא מדגיש שהמלך לוקח בני אומנות לעשות פעולתו, הם לוקח פועלים, אבל נותן שכרם. וגם כשהוא לוקח שדה למשל, הוא גם כן מחויב לשלם בעד זה. זאת אומרת, המלך יש לו סמכות להטיל מס על הציבור, זה מתואר בדברי הרמב"ם, ולזה הוא לא יודע ולא צריך שום רשות מיוחדת. אבל כשהוא בא אצל אדם פרטי, לאהוב אותו לעשות מלאכה בשבילו, או לקח את הרכוש ממנו, אז דעתו של הרמב"ם שהוא מחויב בדווקא לשלם אז לדבר הזה. וסמכותו לאהוב על זה, אבל רק בנשיאת דמים. מצינו בתוספות בסנהדרין, אותו עניין של אחיו, תוספות מקשה. אז מה היה קל ככה בעיה אצל אחיו? הרי המלך יכול להתמיתו ולא לשלם, או יכול לעשות משהו כזה. אז מתרץ התוספות, שהמלך יש בסמכותו לעשות את זה אם הוא רוצה, אבל המלך כשבא אצל אחיו לא היה רוצה לקבל ככה תמורת כסף, היה לא היה רוצה לעקוף עליו במלך, אלא עניין אחר. זאת אומרת שהתוספות סוברים בפירוש שבסמכותו המלך לא רק להעניק מסים על הציבור בתור ציבור, כל אחד ואחד מהציבור, אלא גם על היחיד יכול לקחת מס ממנו, וזה עניין של הפקר, יכול לקחת שדה ממנו ולא לשלם, וזה גם כן מדיני המלך. אז כשבאים במחלוקת בדברי הרמב"ם, בית שיטות אלו, השיטה אחת אומרת שהמלך זית ובעיר, זאת אומרת שהם בתור מלך, הם תחת המלך, הם כמלך בירם, בסמכותם לעשות כל דבר, אבל לא להפקיר ממון אצל היחיד, לא לעשות שם דבר. שיהיה רבך לזה ופסדה לזה. וזה בהתאם בשיטת הרמב״ם, שהמלך לוקח שדות וכרמים, אבל הוא מחויב לשלם עבורם. לעומת זה, אלו שסוברים שזית ובעיר יכולים להפקיר ממון ולעשות פסדה לזה ורבך לזה, זהו בשיטת התוספות, שהמלך יש בכוחו לקחת ממון, להפקיר ממון, לקח שדות וכדומה, ולא לשלם. אז אם נניח שסמכותם של זית ובעיר הם בתור מלך באיראן, אז מובן שתי השיטות אלו שהם חוקים בסמכותו של המלך. אם המלך רשאי לעשות רבך לזה וסדר לזה, אם כן גם זית ובעיר יכולים לעשות ככה, אם אין סמכותו לעשות את זה, אז זית ובעיר גם כן אין בכוחם לעשות את זה. ומה שהרמב"ם אומר, שזיין טובי ויר, היו כבית דין הגדול בירם, זאת אומרת שכוחם של זיין טובי ויר, האיכות של סמכותם, איכות הסמכותם זה כבית דין הגדול. אצל ההלכה של מקיבונשים שלא מן הדין, בית דין הגדול, או הגדול הדור, יש בכוחו לעקוף על בני אדם, להניש, לעקוף, להעמיד שלא מן הדין, וזה גם זין תוביר, אצלם זה מכוח בית דין, ומה שהבית דין הגדול יכול להפקיר ממון, זה מדין הפקר, בית דין הפקר, וסמכותם של זין תוביר כבית דין הגדול, אבל רק זין תוביר ולא בית דין אחר, וסמכותם של זין תוביר דווקא כבית דין הגדול, זהו לנהדתי מדין מלך ולא מלך.